לכבוד ארגון בני אמונים. ברשותכם, אני אפנה במכתב זה באופן ישיר לילדי בני אמונים, כי אני בטוח שלאחר שתקראו את הסיפור המרתק והמיוחד שלי, בוודאי תפרסמו אותו בקו בהגשתו המיוחדת של רבי שניאורו. ובכן, אתחיל. שלום לכם ילדים יקרים. כאן יצחק. הסיפור שלי הוא לא סיפור רגיל מכמה סיבות. ראשית, אני בכלל לא ילד. ושנית, הסיפור הזה הוא בכלל לא רק שלי. הוא סיפור של כמה אנשים, של הרבה מאוד אמינים, ובעיקר של בני דודי בן העשר. למה אני מתכוון, אתם ודאי תוהים? בשביל זה אני צריך להתחיל את הסיפור מההתחלה. הכל התחיל בדודי בני המתוק בן העשר. מאז שדודי החל להשתתף במבצעים של בני אמונים בתלמוד תורה שלו, הפכתי להיות שותף פעיל בבני אמונים, כי דודי לא ויתר אף בוקר על קריאת ברכות השחר בקול כשאני עונה לו אמן. דודי גם הביא הביתה פרסים שקיבל, וכמובן גם את העלונים המרתקים. גם אני קראתי את העלונים. אולי הם מיועדים לילדים, אבל מבוגרים כמוני יכולים ממש ללמוד מהם וליהנות מהם רבות. וכך גם אני התחלתי לקרוא ברכות השחר בחברוסה. הדבר היה יכול להימשך ימים ארוכים ללא שינויים רבים. אולם סיפור מטלטל שהראי מלפני כשנה גרם למהפך בכל הנושא הזה. ועכשיו נתחיל בסיפור. לפני מספר שנים ניהלתי עסק עם שותף. נקרא לו שלמה לצורך הסיפור. בתחילה זה היה נראה ורוד ונפלא, העסק הצליח מאוד, אני שמחתי על כך שיש לי שותף מוצלח כל כך, שמחתי עליו ולא ידעתי כלל וכלל מה הוא עומד לעולה לי. רק לאחר תקופה שמתי לב שמשהו חורק. השותף שלי, שלמה, לא התנהג אליי כפי שהיה רגיל. הוא היה יוצא ובא, נהדר הרבה מהעסק, עד שביום אחד יצא המרצע מן השק. וגיליתי ששלמה אינו שותף, אלא נוכל. לקצר את סיפורי התלאות שעברתי מול התעלולים ששלמה רקח, והגיע לעיקר הסיפור. שלמה העליל עליי עלילת שווא, והצליח לתבוע אותי למשפט על לא עוול בכפי, כאילו מעלתי בכספו שלו. התרוצצתי בין עורכי הדין הטובים ביותר בארץ, סיפרתי להם את סיפורי והסברתי להם על התסבוכת אליה נקלעתי, שמה יוכלו לסייע לי. אין לך הרבה סיכוי, אמר לי אחד. במקרה הטוב תצטרך לשלם רק קנס בלי לשבת בבית הכלא, אמר לי השני. ואני התייאשתי לגמרי. לא ידעתי מאין יבוא עזרי וכיצד אצא מהאפלה אליה נקלעתי. בצר לי, פניתי אל מי שהכל בידיו, אל הקדוש ברוך הוא. התפילות שלי באותם ימים היו כמו תפילות יום כיפור. בכל תפילה ביום בכיתי והתחננתי לקדוש ברוך הוא שיושיע אותי מהצרה הגדולה. אפילו טובי עורכי הדין בארץ לא יכולים לסייע לי ממש. חיפשתי במה אני יכול להתחזק. משהו קטן שאוכל להתמיד בו, ובזכות זה אנצל במשפט. ואז, באחד הבקרים הנואשים האלו, כשהגיע אליי דודי עם הסידור בידו, ידעתי מה הולכת להיות הקבלה שלי. להפיץ את נושא האמן בברכות השחר ולזכות את הרבים בעניין זה. קיבלתי על עצמי תפקיד חדש, גבאי אמן. מדי בוקר הגעתי מוקדם לבית הכנסת, דרבנתי את חבריי המתפללים להגיע 5 דקות מוקדם על מנת להספיק לברך ולענות אומן בחברוסה, ודאגתי לשדך בין חבריי המתפללים חברותות של עניית אמן. בשבתות גם הגעתי חמוש בממתקים לחלק לילדים המקפידים על ברכות בחברוסה. במקביל להפיכתי לגבי אומן, המשיכו הדיונים בבית המשפט. האם יודעים אתם מהו דיון? דיון הוא הזמן בו מוזמנים התובע והנתבע ועורכי הדין לדבר על הנושא של המשפט מול השופט. בדרך כלל, במשפטים יש מספר דיונים לפני שמגיעה הכרעת הדין. כך גם היה אצלנו. המשפט נמשך על פני חצי שנה, כאשר היו דיונים בבית המשפט על פי הקצב שהשופט קבע. בכל דיון מחדש, כאשר ניסינו אני ועורך הדין שלי להפריך את העלילה ולהוכיח כי מה שטוען שלמה שקר הוא, נדהמתי לגלות מחדש עד כמה פעל שלמה בתחכום, שלא לומר גאונות, רק כדי להפליל אותי. הייתה לי איזושהי תקווה כי השופט שלנו התחשב בי כאדם חרדי. השופט עצמו היה אדם דתי עם כיפה על הראש, היה נראה עליו שהוא מקפיד על שמירת הלכות. אולי, הרהרתי בליבי, הוא יבין שכל הסיפור הזה לא הגיוני, וכי אדם המקפיד על קלה כבחמורה לא יעשה פשעים כאלו. אך לשווא. כבוד השופט, אמר עורך הדין שלי באחד מהדיונים בבית המשפט, וכי יעלה על הדעת כי אדם חרדי שומר תורה ומצוות יגזול בצורה כזו? כבר היו דברים מעולם, ענה השופט, לא כל מי שחובש כיפה אכן חרדי ושומר את כל המצוות. העתיד היה נראה שחור משחור. השופט היה נחרץ לכל אורך הדיון, והתייחס לכתב התביעה בחומרה רבה. ככל שניסה עורך הדין שלי להתחנן ולהסביר כי יש כאן טעות עקרונית, כך התבצר השופט בעמדה שלו יותר ויותר. עליי לא תצליחו לעבוד, כך אמר בחומרה יתרה. אדון יצחק, כך אמר לי עורך הדין שלי לאחר שיצאנו מאולם בית המשפט, אין לך סיכוי. שלמה הצליח לגמרי. העלילה שהעליל עליך נראית מושלמת. ואני המשכתי בשלי, בתפילות, תחנונים, נתינת צדקה, ובעיקר טיפחתי את התפקיד החדש שלי ואת נושא עניית האמן בבית הכנסת, ואפילו הפצת עלוני האמן. יותר מזה לא יכולתי לעשות. וכך נמשכו הדיונים הארוכים על כל פרט ופרט, כשבכל דיון אני יוצא וידי על התחתונה. היום הדיון האחרון לפני הכרעת הדין, הודיע השופט באחד הדיונים. אבל לפני כן, ברצוני לשמוע שוב מהנאשם מה הוא עשה באותו היום בו התרחש הפשע לכאורה, עליך לשחזר כל פרט ופרט ממעשיך באותו היום, גם מה שלא נראה חשוב. הכל, הרעים השופט בקולו האדיר. באותו בוקר קמתי מוקדם, התחלתי לתאר את אותו היום. הזדרזתי לבית הכנסת כדי להספיק לקרוא ברכות השחר בחברוסה.
ברכות השחר בחברותה? עצר אותי השופט. על חברותה ללימוד תורה, ללימוד שמירת הלשון, ואפילו חברותה להליכה, שמעתי. אבל חברותה לאמירת ברכות? שאל אותי השופט.
כן, יש כזה דבר, עניתי. כל אחד מהמברכים עונה לשני אמן על ברכות השחר. זה דבר נפלא, ולאחרונה יש הרבה חיזוק בנושא אצלנו בבית הכנסת ובקהילה, הוספתי.
המשך לשחזר, הרעים השופט שוב בקולו. ואני המשכתי לתאר את אותו היום.
השופט עיין שוב בניירותיו, ולפתע החל לשנות כיוון, ולשאול אותנו שאלות בכיוון אחר לחלוטין. שאלות שלא שמענו עד כה. לאחר מכן, השופט קבע דיון נוסף, וזאת למרות שבתחילת הדיון הנוכחי, הוא אמר שזהו הדיון האחרון לפני הכרעת הדין. ואני חששתי שפסק הדין הולך להיות גרוע יותר ממה שחשבנו. ואולי אף יכניסו אותי לכלא.
אז אם כן אני קובע דיון נוסף, אבל אני מודיע כי זו עדיין לא תהיה ההכרעה הסופית.
הכריז השופט בקול רם וסיכם את הדיון. ראיתי את שלמה מחייך בזוויות פיו, ואני הלכתי משם הישר לבית הכנסת, להתפלל ולהתחנן, שהרי כך כתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על התייאש מן הרחמים. בדיון הבא, קרא לי שוב השופט והחל לתחקר אותי מכל הכיוונים. אחר כך קרא לי שלמה ולעורך דינו, והחל לערוך להם חקירה צולבת. שואל שאלות שעד עכשיו לא שאל, ומסיק מסקנות שהראו סוף סוף את הכיוון האמיתי של הבעיה. בסוף אותו דיון הרגשתי שהגלגל התהפך.
זה נראה כאילו השופט הוא עורך הדין שלך, אמר לי עורך הדין שלי כשהסתיים הדיון. מעניין מדוע הוא שינה את כל הכיוון של המשפט.
נקווה שיצאו מזה רק דברים טובים, עניתי אני. בדיון האחרון של המשפט הגיע השופט תקיף יותר מאי פעם. הוא צלף בשאלותיו ובחקירותיו את שלמה ועורך דינו, ובסיומו של הדיון הצליח למצוא פרצה בעלילה של שלמה, מה שהפך את הקערה על פיה וזיקה אותי מכל אשמה.
הנתבע שלנו זכאי, נקי ללא רבב. כך הכריז השופט כשהקריא את פסק הדין.
עורך הדין שלי לא האמין למשמע אוזניו. השופט היה לך לעורך דין, הוא צהל לעומתי.
אינני יודע מה בדיוק קרה, עניתי לו, אבל יש לי תחושה שההקפדה שלי על ברכות השחר בחברותה היא זו שסייעה להתהפכות הגלגל.
חלפה שנה מאז אותו סיפור. דודי גדל, והקפדותיו על עניית אומן גדלו עמו יחד. אני הקמתי בינתיים עסק אחר, והחיים המשיכו לזרום להם על מי מנוחות. בקיץ נסענו לנפוש בירושלים בשכונה שקטה ויוקרתית. גם בחופש כמובן שלא זנחתי את הקפדתי באמירת ברכויס השחר בחברוסה. ובעודי פוסע לבית הכנסת, הייתי בטוח שמצא בו חברוסה לעניית אומין. והנה, מיד עם כניסתי לבית הכנסת, ניגש אליי אדם ומבקש ממני לענות אומין על ברכות השחר. העפתי עליו מבט והנהנתי בראשי. תוכל לברך איתי ברכויס השחר בחברוסה? הוא ביקש. משהו דקדק לי בקצה המוח. בשמחה, גם אני מחפש חברוסה לברכויס השחר. אז שנינו מצאנו, הוא הפטיר. ועדיין המשיך לדקדק לי משהו בירכתי הזיכרון, שאני מכיר אותו מאן שהוא. אבל לא ידעתי מאיכן. התפילה החלה, ואני שקעתי בה, ולא הרהרתי עוד בנושא. לאחר התפילה, עלה בדעתי רעיון. עברתי באקראי ליד אותו חברוסה שלי, והעפתי מבט לתיק התלית שלו. יוסף טוליון היה כתוב שם. זה השופט, השופט שלי. ניגשתי אליו כשכולי עולץ. אתה זוכר אותי? שאלתי אותו. מהחברותה של הבוקר? הוא השיב לי בשאלה. אז התשובה היא לא. אבל אם אתה מתכוון למשפט שזיקיתי אותך, אז התשובה היא כן. אני זוכר אותך עוד הרבה יותר ממה שאתה משער. לא הבנתי מה הוא סך. בוא נצא כאן לחצר ואספר לך, הציע השופט. יצאתי אחריו, התיישבנו בספסל צדדי, והוא פתח. בכל הסיפור שהיה לך במשפט, כך הוא התחיל, באמת שכמעט ולא היה ניתן למצוא פרצה. אבל מה שקרה הוא, שבאותו דיון סיפרת, שאתה אומר ברכות השחר בחברותה, וזה הדליק אצלי נורה. ומדוע? כי אדם שמקפיד על ברכות השחר בחברותה, זה דבר מיוחד. רק מי שהוא ערכי וישר ושומר מצוות כראוי, יכול להיות כזה שמקפיד גם על חברותה בעניית אמן. ואז החלטתי להפוך את העולם ולמצוא פתח כדי לבדוק האם באמת אתה חייב. 3 ימים הגיתי בדברים עד שגיליתי את הפרצה בעלילה של שותפך לשעבר. שמחתי לקחת חלק בגילוי הצדק והוצאת האמת לאור. סיים השופט בהתרגשות. מחיתי דמעה מעיניי והשופט המשיך. אבל זה לא רק שזיקיתי אותך, אלא יש המשך לסיפור, אמר לי השופט. כעת כבר הייתי מסוקרן לגמרי. זמן קצר לאחר המשפט שלך, התגלה לנו כי אשתי חולה במחלה קשה. בהערה של פתע, כשחשבתי מה לעשות, החלטתי להתחזק ולומר ברכות השחר בחברותה. חשבתי לעצמי, אם זכות עניית אמן בחברותה הצילה ממשפט, מאסר וכנסות, למה שהזכות לא תסייע לנו גם במחלה? וכעת, קולו של השופט נמלא בדמע, וכעת, ברוך השם, אנחנו רואים ניסים גדולים בכל מה שקשור למצבה הרפואי. בבדיקות האחרונות רואים שיפור משמעותי לטובה. לא היה לי מה לומר, והשופט המשיך. בכל בוקר אני אומר את ברכות השחר עם חברות האחר, כך שרבים אחרים נחשפים ליוזמה המיוחדת הזו, ואני בטוח שהן ימשיכו את זה הלאה. השופט מחה את עיניו מהתרגשות, וגם אני עשיתי כן. ואתה עוד שואל אותי אם אני זוכר אותך, גיחך השופט. אני לא חייכתי. אנא ממך, ביקשתי, תן לי את שם אשתך. אני אעתיר ואתפלל בעדה, ואת כל הפעילות שמתקיימת אצלנו בבית הכנסת בנושא, אקדיש בלי נדר לרפואתה. נפרדתי לשלום מהידיד החדש שלי, ואז הוא עוד הוסיף וקרא לעברי. אבל אל תשכח שצריך לבדוק טוב טוב עם מי עושים עסקים.